רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור למשל אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת ינסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע. שלום יובל.
היידן.
בעצב תל דיבנים, פרק שני על דיכאון לאחר לידה. עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
אנחנו שווים לשיחה עם אוריאל אותן. השבועות שלאחר לידת בנה היו קשים, והיא פונה אל הפסיכולוגית שלה שמכירה אותה מזה זמן.
מאוד חשוב לי להגיד, כמובן זה סיפור מאוד אישי שלי, אבל אני בטוחה שיש הרבה נשים שצריכות טיפול אחר, אבל היא מבקשת ממני לחכות, והיא אומרת לי שהיא חושבת שקורה משהו בתוך החוויה הזו של הדיכאון שצריך רגע להיות בו. והיא שואלת אותי אם אני מוכנה לצאת איתה למסע הזה של לסמוך עליי, שאני יכולה לשרוד את זה, ולעבוד איתה ביחד ולהבין מה קורה פה. אני אומרת לה, אבל זה כואב. אז אני יודעת. אבל בואי ננסה. היא לא דאגה. היא לא דאגה שמשהו חלילה יכול לקרות. בשום שלב לא היו לי תחושות שאני אעשה לו לתינוק משהו, לעצמי משהו. זה היה הרבה יותר קשור למשהו שאני עוברת בחיים שלי. ותפקדתי, טיפלתי בו, הוא היה בסלם. אז הסכמתי לצאת איתו למסע.
אז אולי היא צודקת. אולי באמת היא ראתה מולה את הבן אדם המאוד מאוד חזק שאת, שאולי מאוד מאוד קשה לו, אבל זה לא משהו שישבור אותו.
גם, אני גם חושבת שהיא דאגה שיש סיכון שטיפול תרופתי בשבילי יגרום לי להרגיש יותר מזוהה עם הקטלוג של הדיכאון, ושיהיה לי הרבה יותר קשה להשתחרר מזה. יהיה לי הרבה יותר קשה לעבוד על זה בצורה פרו-אקטיבית, ולגרום לזה להילקח ממני.
אני מניח שעומדת פה לזכות העובדה שהיא מכירה אותך כמה שנים טובות.
היא מכירה אותי כמה שנים טובות. אני מאוד סומכת עליה. אישה מאוד מרכזית בחיים שלי לאורך תקופה של כמעט 6 שנים, שעברה איתי הרבה מאוד דברים לפני ההיריון והלידה, ואני סומכת עליה. והיא מכירה אותי מאוד טוב, אז כן.
ויכול להיות שהצעד הזה שהיא עשתה, והיא אומרת, בואי נלך ביחד את הדרך המאוד קשה הזאת,
כן.
היא גם זו שבסופו של דבר מביאה את החיים לדבר על זה, לא להסתתר מאחורי משהו.
נכון. והיא שואלת אותי שאלה, והיא אומרת לי, מה את צריכה? את יודעת להגיד, את יודעת בתור בן אדם, אני מכירה אותך, את יודעת לבטא את הצרכים שלך? ואם לא, בואי נבין אותם ביחד, כדי שתוכלי לדבר אותם. ואני אומרת לה, אני צריכה לישון. אני חייבת לישון. אני לא מצליחה להירדם בלילה, כי הוא עושה רעש, ואני לא מצליחה לישון במשך היום, כי אני בחרדות כל הזמן, כי אני יודעת שהלילה תכף מתקרב ומגיע, ואני כבר חושבת על מה יקרה אז, אני חייבת לישון. אני אומרת, אוקיי, מה אפשר לעשות לגבי זה? ואני אומרת, את יודעת, יש לי חברות בניו יורק שמביאות אחות לילה בהתחלה. והיא אומרת לי, מה זה אחות לילה? המטפלת שלי הייתה, היא כבר לא מטפלת שלי, אבל היא הייתה אישה מבוגרת, עם נכדים, היא לא מבינה מה זה אחות לילה, ואני אומרת לה, יש, זה מאוד נהוג, שמישהי מגיעה לתקופה ראשונה אחרי לידה, כדי לישון עם התינוק, כשהאימא שתוכל לישון. היא אומרת, יש כזה דבר פה? אני לא יודעת. אבל הייתה לי משימה. סיימנו את ה-50 דקות, וחזרתי הביתה, אנחנו כבר בשבוע 5 פה, ואני רוצה למצוא אחות לילה. ואני לא יודעת איך אני מוצאת אחות לילה, כי אין לי נטוורק של אנשים לידי שמכירים מה זה, כי זה באמת לא היה משהו נפוץ. ואני מתחילה לחשוב איך אני מוצאת מישהי שיכולה לעשות את זה, ובסוף הגעתי לחברה מאוד טובה של אמא שלי, שמישהי טיפלה באבא שלה שהיה מאוד מאוד מבוגר במשך עשור עד שהוא נפטר. ואני מתקשרת אליה ואני אומרת לה, שמעתי שטיפלת בו, יש לי תינוק קטן מאוד, אני מחפשת מישהי שתבוא לישון בלילה ותיתן לו את הבקבוקים שלו של הלילה, ושאני אוכל לישון 6 שעות. ברצף. לא היו לי בקשות גדולות מדי, רציתי לדעת שאני יכולה לישון ברצף. כמובן שהחוסר השינה בעיניי זה הפקטור המכריע בדיכאון, והיא אמרה לי אוקיי. והגיעה ביום 5 בערב, ב-9, ויצאתי עם הבן זוג שלי לאכול ארוחת ערב במזללה, ואני יושבת איתו על הבר ושותה כוס יין, ואני אומרת, טוב, זה הולך להיות נורא מוזר עכשיו, היא הולכת לישון על ספה ולתת לתינוק בקבוק. והלכתי לישון וקמתי ב-5 בבוקר, והרגשתי שאני בן אדם אחר. אני זוכרת שנכנסתי למטבח בבוקר לשים את המים, ללחוץ על הכפתור של הקומקום, והרגשתי שאני רואה, כשאני כמו בן אדם עיוור צבעים שרואה צבע. שפשוט לקחו ממני מעין פילטר שלא יכולתי לראות דרכו, ואני רואה, יואו, איזה דבר מדהים זה. ואני קובעת איתה שתבוא ליום ראשון. זה היה ביום חמישי, קובעת איתה שתבוא ליום ראשון. והיא הייתה מגיעה אליי פעמיים בשבוע, עד שהוא היה בן 7 חודשים, עד שטסנו, וזה היה, תמיד שואלים אותי איך יצאת מזה, ואני אומרת, זה לא בבום. יש מלא שכבות להחלמה. זה היה הרגע הקריטי, החזרה לידיעה, שפעמיים בשבוע אני ישנה.
אז בוא נדבר רגע. ספרי לי קצת על היחסים שלכם, שלך ושל בנך.
זה כל כך חשוב לדבר על זה, בגלל זה אני הולכת לדבר על זה, אבל אני רוצה, אני מאוד מבינה את הקושי שיש לי אמהות לדבר דווקא על הנושא הזה. ולכן אני צוללת איתך פנימה. אני לא ראיתי אותו בתור being, בתור, הוא היה תינוק שלי וידעתי את זה, וידעתי שאני צריכה לטפל בו, שזה התפקיד שלי, ודאגתי לו, הוא היה חולה, דאגתי לו. רקדתי איתו בערב כשהיה לו את תקופת הגזים, אבל בבוקר, שהייתי קמה אחרי לילה שרוזי הייתה בא לישון אצלי, לא ישר באתי עליו לראות מה שלמה. נכנסתי למטבח, הכנתי לי כוס קפה, לקחתי לי עוד את 5 דקות, וכשהייתי צריכה, אז חזרתי רגע לתפקיד האימא. השעות האלה של הלילה, עד שהיא הלכה, הרגשתי שאני יכולה להתנתק מתפקיד האימא. ואז הייתי צריכה לחזור לתפקיד הזה, אבל באילוץ, לא ברצון. אני הולכת להגיד משפט מאוד קשה, אבל אחרי כמה שנים הבנתי גם ש... אני לא אהבתי אותו. לא הרגשתי כלפיו אהבה. הרגשתי אליו אחריות ודאגה, אבל אהבה שאני מרגישה אליו היום, ושהרגשתי כשהוא גדל, לא הייתה קיימת. היו רגעים של אושר, רגעים שאני איתו בברכה, ורגעים שאני מדגדגת אותו והוא צוחק, אבל החוויה הגדולה לא הייתה חוויה של שפיעות של אהבה. לא, זה מצחיק, לא, לא הרגשתי אשמה בדיכאון, אבל הרגשתי לא מספיק טובה. הרגשתי שאני מאכזבת את עצמי, אני מאכזבת אותו, אני לא מאמינה זאת האמא שחשבת שתהי. זאת אומרת, כל כך מדהימה עם ילדים, כל כך מטפלת בתינוקות, כל כך אוהבת את זה, כל כך חיכיתי כביכול להיות אמא, this is it? זה מה שיש לך לתת?
אז יש פה המון כעס, שאלה על מה? עליו, על עצמך, על הסיטואציה?
הכעס לא היה עליו. הכעס לא היה עליו, זה היה כמו חדרים. הוא היה חדר אחד שבתוך החדר הזה אני מטפלת בו ודואגת לו ומוודא שהוא בריא וחי. והיה עוד חדר שזה היה חדר שלי, שמה קורה שם בחוץ ומה הוא צריך ממני עכשיו ואיך את מתנהלת בתוך המקום הזה שאת מאכזבת את עצמך בציפייה למה שחשבת שתהי ומה שחשבת שתרגישי לעומת מה שבאמת קורה.
מה קורה שם?
כחוויה כוללת, לא הייתי בן אדם מאושר לא בבוקר ולא בערב. זה עניין של ווליום. אז במשך היום שעשיתי דברים שמזכירים, שהזכירו יותר את מוריה לפני, אז הווליום היה יותר נמוך, הווליום של הכאב, הווליום של העצב, הווליום של של הדיכאון, של הדאון הזה, שבאמת ליווה אותי. אגב, בכלל בדיכאון, אנחנו לא חווים אותו באותו ווליום כל הזמן. אז זה היה מאוד אופייני ליום שלי. הייתי ברגעים מסוימים, למשל, לקראת הערב מרגישה יותר דאון, או באוטו, כשהייתי מסיעה אותו מתל אביב לרצליה, כדי שחמתי תשמור עליו, אז הייתי מרגישה קצת יותר אפ, כי ידעתי שאני עוד רגע משחררת אותו אליה, ושהיא הולכת לטפל בו, ואני נותנים לי ללכת ו-to be me, אבל זה היה מאוד וולטילי. בגיל שבועיים, אמרתי לבן זוג שלי, תוך כדי הליכה שהתינוק בוכה, והוא צורח, וקשרתי לרופאת ילדים, ואני אומרת, טוב, כל הזמן צורח, והיא אומרת לי, משפט כזה שתמיד צחקתי עליה, אחר כך היא אומרת, תינוק צריך לעשות את מה שההורים עושים ולא ההפך. זאת אומרת, צריך שהתינוק יתאים את עצמו לאורך חיים של ההורה ולא ההפך. ואמרתי לה, תקשיבי, לא נראה לי שזה מה שיהיה פה. אבל אמרתי לה, תקשיב, אני חייבת שנקבע לנו, כולם אמרו שבגיל 3 חודשים הכל ישתנה. שמה שקורה בגיל 3 חודשים, שאי אפשר להסביר, שאז הכל נהיה יותר טוב. אמרתי לה, תקשיב, לבן זוג שלי אמרתי, תקשיב, אני רוצה שנקבע עכשיו, שבגיל 3 חודשים, אנחנו נוסעים לסוף שבוע, לבראשית. רציתי לנסוע לבראשית. וקבענו את זה. וכשהוא היה בן 3 חודשים, והשארנו אותו אצל חמתי, עשיתי את עצמי, כאילו אני עצובה שאני עוזבת אותו. כי חשבתי ש... לא, לא, היא כל הזמן אמרה לי, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, אל תפחדי, בטח את נורא עצובה, זה נו מאוד טבעי, ואמרתי, טוב, אני חייבת לשחק את התפקיד כאן, כי היא תחשוב שאני מזעזעת. ובמעלית בדרך למטה, נכנסנו לאוטו, וכל הדרך בראשית, הייתי בהיי. זה ממש היה כאילו לקחו ממני את כל הדאון, וכתבתי, הגענו לבראשית וישבתי וכתבתי פוסט לגבי כמה טוב אני מרגישה פתאום ואיזה הקלה יש לי, והתגובות היו נוראיות לפוסט. אנשים כתבו לי, איך את אומרת דבר כזה, אבל זה כל הזמן ניווה אותי, התחושה של החוסר עושר. זה פשוט היה, ידעתי גם לחיות בסביבה שהיא לא כל כך מאושרת. יש לי ילד מאוד יפה, והוא תמיד היה מאוד יפה, הוא נולד ילד מהמם, ובעגלה שהייתי, והוא בלונדיני, מאוד, שוב פעם, יש פה בישראל עניין עם בלונדינים, הם זוכים להרבה מאוד תשומת לב, גם היום שאנחנו פה בביקור ואני מסתובבת איתו, אז עוצרים אותנו כל הזמן. והיו עוצרים אותי בעגלה, ואומרים, וואו, איזה ילד יפה. ואז היו פונים אליי ואומרים לי, זה לא הדבר הכי מדהים שקרה לך? והייתי, אפילו אז, אני לא יודעת להסביר למה, אני חושבת שאולי אני קצת מצליחה היום להסביר, אבל הייתי אומרת להם, לא, זה לא הדבר הכי מדהים שקרה לי. זה מאוד קשה. והן מסתכלות עליי. כאילו אני מחשפה. כאילו, אם ככה היה ב-Middle Ages, ב-Pilgrimage של witches, אז ככה הייתי. כי איך אפשר להגיד כזה דבר?
הייתה נקודה שבה אמרת, זהו זה מאחוריי?
עכשיו.
אחרי 3 שנים.
זהו זה מאחוריי, זה עכשיו.
כי?
כי אני מוכנה לחשוב על להביא עוד ילד. כי אני יודעת בשלב הזה, למרות שאני לגמרי, לא לגמרי, זה קצת יהיר מצילי להגיד, אבל אני חושבת שיש לי יכולת היום להערך אחרת, וגם פתוחה למחשבה שאולי זה לא יהיה בכלל. אבל אני לא יכולתי אפילו לחשוב על להביא עוד ילד. אז אני חושבת שזה שאני מוכנה מראה שזה מאחוריי. והיכולת שלי לשבת ככה ולדבר את זה. ככל שהוא הפך להיות יותר בן אדם, ויותר עצמאי. יכלתי לשים אותו באוניברסיטה, ויכלתי רגע לגשת לשירותים לבד, או למטבח לבד, לעשות משהו. ככל שהוא התקדם והתפתח ונהיה יותר ויותר הוא, אני הפכתי להיות יותר ויותר מאושרת. אחד הדברים הכי טובים שתמיד היו לי, זה שברגע שבאמת יצאתי מהתקופה הראשונית הזו, שחשבתי שלא יהיה אחרת והתחלתי לישון, אני ידעתי שמתישהו אני אהיה אמא טובה. זאת אומרת, ידעתי שברגע ש... ידעתי שברגע שמוריאל תוכל לבוא לידי ביטוי, בתור הבן אדם שהיא בגיל הזה, אני אהיה אמא טובה. זאת אומרת, שלא תידרש ממני רק הדברים החיוניים של אוכל, חיתולים, אמבטיה, אבל שאני אוכל לתקשר, אני אוכל לתת לו המון מעצמי. וזה באמת ככה. זה באמת מה שקורה.
איך הקשר שלכם היום?
He's my favorite person in the world, קודם כל. ומאוד חשוב לי גם להגיד שאיפה שאני לא הצלחתי לתת לו מעצמי, הבן זוג שלי... אין אבא יותר טוב ממנו בעולם. הוא זכה, באמת, עשיתי את הבחירה הכי טובה שיכולתי לעשות, בלי לדעת את זה מראש, בבחירת בן זוג שלי. אני חושבת שגם אני בן אדם שמאמין בדברים שלא נראים לעין, ואיפשהו זה היה חלק מהבחירה. האבא שהוא, והכמות האהבה ש... הכמות האהבה שהוא קיבל דרך הקשר שלו עם הבן זוג שלי עזרה מאוד. אבל הוא ילד עצמאי, ואני והוא חברים מאוד טובים, ואני עדיין אמא שלו, ושמה לו גבולות, וצוחקת איתו, ואז כאילו, אתה יודע, מאוד, מאוד מאפשר. אני גם מאוד מנסה לאפשר לו להיות הוא.
העצמות שלה חזרה?
כן. היא חזרה עם הרבה יותר עומק והרבה יותר הבנה של מה זה העצמאות הזו שאני באמת, שהיא באמת חשובה לי. מה זה, לא כמילה, אני עצמאית, אבל מה המרכיבים בתוך העצמאות הזו שאני רוצה לחיים שלי? ליצור, להיות בריאה, להיות נוכחת עבורו כשאני איתו, לעשות משהו מאוד גדול עם החיים שלי, כי אני רוצה בתור בן אדם, אבל גם כי... אני רוצה שהוא יראה שיש לו אימא ש לא ויתרה על ה... לא רק שלא ויתרה על החלומות שלה, אבל המשיכה כל הזמן לחלום על עוד.
יש פה שאלה על הדף. אני קראתי לזה רצף הקשבה הבנה. זאת אומרת, היכולת של בן אדם להקשיב למה שאת אומרת, לעומת היכולת שלו באמת להבין מה את עוברת. ומעניין אותי במרחק היום, כשאני מכניס גם את הזעתות פנימה לתוך הדבר הזה. יכול להיות שאני מטיל על כתפיו הקטנות המון, אבל את רואה אותו גם כן כחלק מהרצף הזה, של מישהו שאולי, כמו שאמרת, לאו דווקא בדברים שנראים, אבל במובן מסוים יכול גם להבין אותך על הרצף הזה של בין מה את אומרת לבין להבין מה את מרגישה?
אני חושבת שיש לא יכולת להרגיש דברים שלא נאמרים. ויש לו יכולת להרגיש את מה שחי מתחת לדברים שאומרים. היכולת שלו גם לשמוע את מה שאני אומרת, וביחד עם זאת להרגיש את מה שאני מרגישה, ואני אתן דוגמה, זה אחד מהדברים שהכי צריך לשמוע עליהם בעיניי. לדוגמה, אני יכולה לכעוס עליו על משהו שהוא עושה, או להראות כאילו אני כועסת עליו כדי לחנך אותו. אבל הוא מרגיש שאני אוהבת אותו. והתגובה שלו אליי, אפילו אם הוא יקשיב לי, לא יהיה תגובה של ילד שמרגישים שלא אוהבים אותו. אפילו בצורה שהוא לפעמים יכול לשים קצת פס עליי. אבל הוא כל כך בטוח באהבה שיש לנו כלפיו, שהמילה המדוברת, השלילית כביכול, יכולה להיות אפקטיבית, אבל היא לא מערערת. הוא לא מגיב טוב ל... וכשאני אומרת הוא לא מגיב טוב, אני מתכוונת. הוא ילד מאוד רגיש, שכמו כולנו רוצה שיתנו לו להיות הוא, ויכול לקבל ביקורת וחינוך, אבל לא דרך שלילה.
יכולתי לשמוע אותך מדברת גם קצת על אמא שלו.
כמה שזה נכון, אבל לגבי כולנו, אבל לא. זה לא משהו משותף לכולם. הרצון הכי עמוק שיש לנו פשוט שיקבלו אותנו ויתנו לנו להיות אנחנו, וכשצריך לבקר אותנו, אז אפשר לבקר את ההתנהגות שלנו, אבל לא את מי שאנחנו. יש מחיר לדבר על הנושאים האלה. יש מחיר פעם אחת בבית. וכשאני אומרת מחיר, אז הבן זוג שלי תומך מאוד ברצון שלי לספר את זה, אבל אני חושבת שזה גם קשה לו לשמוע את זה, וגם הוא דואג גם ההורים שלו שומעים את זה. וגם להם זה קשה, ומה יחשבו, ומה חושבים, ו... וברגע שאתה מדבר ומספר את הסיפור שלך, כמו כל אומנות אחרת, או כמו כל ציור, או זה כבר לא שלך. אז זה חלק גם מהסיבה שאני אומרת שאני יודעת שאני במקום אחר היום, כי אני יושבת ומספרת את זה, כי ברגע שאנחנו נסיים את השיח המדהים הזה בינינו, ואני אצא חזרה לעולם, זה כבר לא שלי. זה בסדר. אני לא צריכה כבר היום להיות כל כך מזוהה עם האימא שעברה תקופה מאוד דיכונית לאחר שילדה.
את מסוגלת להסתכל על עצמך מהצד? אמיתי?
בא לי לשאול אותך איך אנחנו יודעים. איך אנחנו יודעים? אני חושבת שכן. אני חושבת שבתור בן אדם, גם אז, אם אני רגע עושה, נכנסת כאילו לאיזה מכונת זמן וחוזרת ליום 4, אז אני חושבת שגם אז היה לי יכולת רגע לצאת החוצה ולהסתכל על מה שקורה ורגע להבחן שנייה את מה שקורה בחדר. אני חושבת שזה חלק מהאופי שלי, אבל גם היום אני מאמינה שיש לי.
אנחנו נגענו בכל כך הרבה נקודות בשיחה הזאת, ומעניין אותי לדעת אם יש עוד משהו שחשוב לך להגיד.
לא יודעת למה יש לי משהו שכל הזמן חוזר אליי, של מה זה אהבה עצמית. מדברים הרבה על מה זה אהבה לילד, אבל כל כך הרבה בתקופה שאחרי לידה, ודיברתי עם הרבה מאוד נשים בשנים האחרונות, שכל אחת יש לה איזשהו סיפור משלה על דכדוך או דיכאון או עצב. ההבנה שהאהבה עצמית שלנו והדאגה לעצמנו היא necessarily תגדיר את היכולת שלנו לצאת א' מהדיכאון, וגם להיות אני חושבת להיות האימהות שאנחנו רוצות להיות, היא כל כך קריטית. וחלק מהאהבה העצמית הזו, זה פעם אחת לנסות לשחרר מאיתנו את העול של הבושה, כי היא לא משרתת אותנו, ולסמוך על זה, שככל שנדבר על זה יותר, אז הסטיגמה סביב דיכאון אחר לידה, וסביב אמא שיושבת ואומרת, אני לא אוהבת את הילד שלי, אני לא מצליחה לאהוב אותו, אני לא מצליחה להתחבר אליו, היא גם תתחיל להתנדף לה, וכל מיני דברים מדהימים יקרו. זה אהבה עצמית.
מוריאל, תודה ענקית על השיחה הפתוחה הזאת, והמאוד מרגשת ומאוד חשופה. תודה.
תודה, תודה רבה.
אני פעם לא אפנה למועמד סתם בגלל שאני רואה שיש לו נתונים טובים, אבל אין לי משהו קונקרטי ביד להציע לו. שזה דבר מאוד חשוב, כי העובדים היום בעולם ההייטק הם מוטרדים קשות. הם מקבלים כל הזמן פניות, זאת אומרת, זה כבר נמאס להם, זה נהפך פשוט למטרד.
גם אתם מרגישים שהפניות בלינקדין הפכו למטרד? הכירו את טל שמש.
אני טל שמש, ואני עובדת במדולה כבר כמעט 6 שנים. ומאוד נהנית ומאוד אוהבת. אני מתעסקת בעיקר בגיוס של בכירים, תחומים של דאטה סיינס, ניהול פיתוח, ביג דאטה וסקיורטי. אלה בעיקר התחומים שאני נוגעת בהם.
מדולה היא חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. ובוטיק משמעותו השמה מדויקת ולא מטרידה.
יש בעיה למועמדים. שרוב חברות ההשמה, מה שהן עושות, הן מקבלות קורות חיים, והן פשוט מפיצות את המועמד הזה לכל עבר. בלי שום קשר למה שפתוח או לא פתוח עכשיו, קורות החיים שלו פשוט מופצים בתפוצת נאטו, אין לו מושג איפה קורות החיים שלו בכלל נמצאים. שזה דבר שמאוד יכול לצרוף אותו בשוק, כי אם הוא מדבר עם חברה ועוד חברה ועוד חברה, וקורות החיים שלו במשך כמה חודשים פשוט מגיעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז כאילו מה שנראה לו בסדר, נראה כאילו בן אדם לא מספיק לחפש עבודה, ולא מוצאת שבעצם אין לו מושג בכלל שעושים את זה. עם מדולה אתה יכול להיות בטוח שקורות החיים שלך מגיעים רק לחברות שסיכבנו עליהן. אנחנו משקיעות הרבה זמן בשיחה עם המועמד, ברעיון איתו, אנחנו עוברות איתו על החברות, ורק מישהו מאשר לשלוח אליו לשון יגיעו קורות החיים.
גם אם אתם מהצד השני, המעסיקים שמחפשים עובדים לחברה שלהם, המקצועיות והניסיון של מדולה יכולים להקל עליכם.
מבחינת המעסיק, הצורה שאני עוזרת לו, לצורך העניין, אם הוא עובד בלי חברת התראה והוא מפרסם באופן עצמאי, הוא מקבל פשוט כמויות של קורות חיים. זה המון זמן עבודה לנסות למיין את זה, לנסות להבין מי כן, מי לא. אני עושה לו בעצם את כל העבודה, אני אומרת לו, תקשיב, ביקשת 1, 2, 3, 4, 5. למועמד הזה יש 1, 2, 3, 4, 5. פלוס הוא אישיות נפלאה והוא איש צוות מצוין. זאת אומרת, אני כבר נותנת לו את זה. מוגש.
אז בין אם אתם מחפשי עבודה או מחפשי עובדים, תנו למדולה לחבר ביניכם.
אנחנו נמצאות בעצם בשביל לעזור בכל התיווך שנמצא בין המועמד לחברה, עד שהם סוגרים את העניינים ביניהם אחד מול השני, ולצורך העניין חותמים חוזה והעניין נסגר. אחרי זה אנחנו באות לבקר.
מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מאבטחת מידע ופיננסים ועד משין לרנינג. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
זו הייתה השיחה עם אוריאל אותן. יובל, חלק בעצם גדול מהשיחה שלנו נסב סביב איך יוצאים מזה, איך מטפלים בזה. עכשיו, היא הייתה אצל מטפלת שהיא מאוד סומכת עליה, היא בחרה לא להשתמש בתרופות. איך בעצם מתמודדים עם זה?
המרכיב הבסיסי ביותר והכמעט חד משמעי זה באמת הנושא של פסיכותרפיה. אנחנו צריכים לזכור איך זה מתחיל. זה מתחיל מאיזשהו, נקרא לזה נטייה או איזושהי רגישות יתר פנימית שפוגשת סטרס מאוד גדול ואיזשהו גל הורמונים מהצד הביולוגי, והכל ביחד נפגש לתוך מצב של דיכאון. הדרך לצאת מזה זה קודם כל להתחיל מבפנים, לבנות את העמידות ואת היכולת להתמודד עם המצב. בשביל זה צריך את הפסיכותרפיה. זאת אומרת, כמעט לא מדברים על טיפול בדיכאון אחרי לידה בלי החלק של הפסיכותרפיה. לפעמים, במצבים מסוימים, נכנס גם העניין הפרמקולוגי. אבל אני רוצה, לפני שאני מדבר על הקטע הפרמקולוגי, על הקטע של התרופות, להזכיר מה עוד צריך דווקא בצד הפסיכולוגי. אנחנו בדרך כלל, כמו שכבר גם על זה התייחסנו קודם, אנחנו חוץ מלתת מענה לאישה, לאימא, שסובלת וצריכה להתמודד עם זה בעצמה, בדרך כלל גם יש מה שנקרא פסיכו-אדיוקיישן. זאת אומרת, יש גם חינוך לסביבה התומכת. עוד פעם, אנחנו כל הזמן במאזן הזה, שבין הסטרס לבין ההגנות, והמשפחה זה אולי הכלי החשוב ביותר, לשמור על האימא, ולכן אנחנו צריכים לתת גם למשפחה כלים איך להתמודד. קודם כל, להבין מה קורה פה, אוקיי? כי זה, גם המשפחה חובה מצב של החלום ושברו, כן? ציפינו שהכל יהיה פרפרים ועננים וחיוכים, ופתאום האמא מכונסת בעצמה ונמצאת בחדר ולא מטפלת בתינוק.
וסובלת,
ומלחיצה גם את הסביבה. ולכן הסביבה פה היא גם הסובלת וגם המענה. אנחנו חייבים לתת תמיכה לסביבה, גם בשביל לעזור לאנשים להתמודד עם המצב שהם נקלעו אליו, וכל המשפחה נקלעה לזה, וגם כחלק מהפתרון.
גם אז... אצל מוריאל אגב, היה העניין הזה שבסופו של דבר, אחד מהדברים שמאוד מאוד עזרו לה, זה היכולת לישון.
נכון. אחד מהדברים שמדברים עליהם, דרך אגב, אפרופו, זה שלא לעשות את הטיפולים בלילה, למרות שלפעמים יכול להיות שזה יותר נוח, כי הלילה הוא מוקדש לשינה. צריך לתת לאימא כמה
ש... שאת אומרת טיפולים?
אני מתכוון לפגישות עם הפסיכולוג וכו'. לא בכתב של התרופות. אבל הכוונה היא כן, בין השאר, ליצור איזושהי מחזוריות שינה מסודרת. דיברנו על זה בפרק על הפרעות שינה, כמה זה חשוב. ולתת, ובאמת גם לדעת, חלק מהעניין זה ללמד גם את האימא לשחרר. גם מוריאל דיברה על הקטע הזה שהיא נורא... היא לא הרגישה בטוחה להשאיר את התינוק עם אף אחד חוץ מאשר עם עצמה, אפילו להתקלח בהתחלה היא פחדה ללכת. חלק מהעניין זה הריאשורנס והחזרת הביטחון העצמי וגם הביטחון בסביבה. כל הדברים האלה זה המשימה של הפסיכותרפיסט שנפגש עם היולדת, עם האישה, ומלווה אותה ואת המשפחה שלה.
תרופות.
עכשיו אנחנו מדברים על תרופות. תרופות, אנחנו פוגשים את התרופות בחלק היותר קיצוני של הסקאלה, זאת אומרת שאנחנו כבר מתקרבים או בדיכאון מאוד קשה, כי לפעמים, אפילו בשביל להגיע לפגישה עם הפסיכולוג, אתה צריך אנרגיות. אז אם הדיכאון הוא מאוד מאוד קשה, אנחנו נעזרים בתרופות, וגם כמובן, אם מדובר בפסיכוזה, אז גם לתרופות יש מרכיב מאוד חשוב. אז בדיכאון, כמו שהסברנו קודם את המנגנון, ככה גם הפתרון. הפתרון שלנו הוא סרטונרגיה. אנחנו רוצים להעלות את הסרטונין בסינפסה, ולכן אנחנו נותנים תרופות נוגדות דיכאון. עכשיו, בעניין הזה, צריך לזכור שיש פה מצב מיוחד, שבו המטופלת שלוקחת תרופות נגד דיכאון, הרבה פעמים גם מניקה. ואז נכנסים פה לאיזשהו דיון פילוסופי כזה, שאם אתה תסתכל בכל המקומות, אין תשובה חד משמעית. תמיד כתוב, היוועצי עם הרופא שלך, בקשר להאם מותר או אסור לקחת את התרופות האלה בזמן הנקה. אז אני אתן לך עכשיו את התשובה.
בתור רופא שמתייעצים איתו.
נכון, אז בוא ננסה להבין את השיקולים בעד ונגד. התרופה, קודם כל אנחנו תמיד בעד הנקה, במיוחד כשאחד מהדברים החשובים פה זה הקשר אם-ילוד. ואנחנו לא רוצים להפריע לקשר הזה, ואנחנו כן רוצים לתת כמה שיותר הזדמנויות להצליח בקשר הזה, והנקה מאוד עוזרת גם בעניין הזה.
אתה לא תצא נגד אם שלא מניקה את התינוק שלה.
לא, אם האמא בחרה לא להעניק, בין אם הסיבות מוצדקות, או בין אם זה סתם עניין של נוחות, אני תמיד אתן לה תמיכה. אנחנו מעודדים הנקה, אבל אנחנו בהכרח לא מכריחים הנקה, ואנחנו לא אני נגד כל האלה שלוחצים, אפרופו סטרס, זה גם סוג של סטרס. ללחוץ על האמא שתניק זה גם סטרס, ואם האמא לא מתאים לה לקום בלילה והיא רוצה לישון והיא החליטה שהיא לא מניקה, הכל בסדר. הרבה מאוד אנשים שאני ואתה מכירים גדלו על חלב של פורמולה והגיעו בכל זאת, והצליחו לגמור י' בית שני. מה שאני אומר זה שאם האמא רוצה להניק, אנחנו בוודאי נעשה מאמצים לעזור לה עם זה. אז צריך להבין שהתרופה, ה-SSRI, התרופות נוגדות הדיכאון שאנחנו משתמשים בהן במקרה הזה, מופרשות בחלב אם. אוקיי? Mm. צריך להבין את זה. כמה התינוק מקבל תלוי בהרבה גורמים. קודם כל, בכמה, מה המינון שהאימא לוקחת, וכמה פעמים ביום. זה תלוי גם במטאבוליזם של התינוק. כמה מהר הוא יכול לפרק את התרופה הזאת. אז תינוקות, עד גיל 3 חודשים, משהו בסגנון, הכבד שלהם, התרופה הזאת מפורקת בכבד, הכבד שלהם עוד לא הגיע לפול קפסיטי שלו, אז הם פחות מצליחים להתמודד עם התרופות האלה בצורה טובה. אחר כך, מגיל 3 חודשים ומעלה, אנחנו כבר מרגישים יותר בטוחים. אז בקיצור, כשהרופא לוקח את כל השיקולים האלה בחשבון, הוא בודק מה המינון, כמה פעמים ביום האמא לוקחת את התרופה, ובין כמה התינוק, הוא יכול לתת את הייעוץ. יש אפילו כאלה שמגיעים לרמה כזו של דיוק, שאומרים, תראו, התרופה מגיעה לשיא בחלב של האימא בערך 8 שעות אחרי הלקיחה. אז יש את השעות הבטוחות, כמו שיש את הימים הבטוחים וזה, יש את השעות הבטוחות. קצת לפני הנטילה של התרופה, וקצת אחרי הנטילה של התרופה, אפשר להעניק. ואחר כך, ב-7-8 שעות אחרי הנטילה, עדיף לתת פורמולה, או עדיף לתת חלב שאוב. וככה משחקים. כל העניין הזה רק בשביל להראות שאין תשובת בית ספר, וצריך להתאים כל מקרה לגופו. אנחנו, כל הדאים המעוניינת להעניק, אנחנו נעשה את המאמצים כדי לאפשר לה להמשיך ולהעניק. סגרנו את התת פרק הזה שנקרא טיפול תרופתי בזמן הנקה. דרך אגב, אני רק אגיד רק בשביל השלמות של העניין, שכשמדובר על פסיכוזה, יש עוד כמה סטים של טיפולים תרופתיים שאנחנו נותנים, כולל ליטיום הישן והמפורסם, כולל תרופות, אפילו תרופות אנטי-אפילפטיות, וגם תרופות אנטי-פסיכוטיות, כמובן נשאיר את זה לפסיכיאטרים שידעו לעשות את זה כמו שצריך.
וזה כפי שאמרנו, בקצה, קצה, קצה הסקאלה, אנחנו נכון? מדברים על הדעה המצאה.
ואם אנחנו כבר בקטע של ההשערה, גם נזעי חשמל, שזה טיפול שהוא משמש הרבה פעמים לטיפול בדיכאון, לפעמים במקרים של דיכאון מאוד מאוד חמור, או פסיכוזה אחרי לידה, משתמשים גם בטיפול בנזעי חשמל.
והלכנו מאוד רחוק עם ה...
נכון, וגם פתחנו לעצמנו אולי רעיון לפרק נוסף.
כן. חלק מהדברים שעלו במהלך הכנת התוכנית הזאת, הן כמה סוגיות שככה חשבנו עליהן. כן. אחת מהן, וזה גם נובע מאיזשהו משפט שמוריאל אמרה, על הקטע הזה שצריך להכניס את הגברים לתוך האוהל. היא דיברה על איזשהו אוהל מדומיין שבו יש רק נשים שמתעסקות במהלך ההיריון והלידה. היא אומרת, היכולת שלנו לעבור את זה, הוא רק אם הגברים יהיו שותפים לזה. ככה רגע לקחנו את זה רגע לפני שבאמת בוחנים את העניין של השותפות, וזה גם משהו שאתה התייחסת אליו. בוא נסתכל שנייה אחת על הצד השני. האוהל של הנשים זה משהו ששייך לחברה מסורתית.
אז באמת הנקודה הזאת הייתה גם בשיחה שלנו עם דוקטור אייזנברג על האם בעצם יכול להיות, אני העליתי את העניין הזה, האם באמת יכול להיות שחברה מסורתית מהווה איזשהו גורם מגן, כי הרי כשאתה חי בחמולה, או נגיד סתם בחברה הבדואית שיש כמה נשים וכולי, אז יש תמיכה, יש מי שיחליף אותך, מי שייתן לך לישון, מי שיעזור לך, ובטח ידריך אותך אם זה הלידה הראשונה ויש מי שיותר מנוסה בסביבה. אז אני חשבתי לתומי ש... אולי דיכאון אחרי לידה פחות שכיח בחברות מסורתיות. אז מסתבר שזה לא, התיאוריה לא תמיד פוגשת את המציאות, בוא נגיד ככה.
לגבי החברה המסורתית או לא מסורתית, צריך לזכור שגם בחברה המסורתית יש גורמים פסיכוסוציאליים בעייתיים. אני יכולה להגיד לכם שאני נכחתי בכנס שנערך בכנסת, ושם באמת הראו ששיעורי דיכאון אחר לידה הרבה יותר גבוהים בחברות למשל של החברה הבדואית בנגב, וגם בערביי צפון הארץ. למרות שלכאורה אלה חברות מסורתיות. וזה קשור אולי באמת למעמד האישה, מה נדרש ממנה לאחר לידה, למרות שמדובר בחברה מסורתית.
כששאלנו את השאלה, אז דווקא מה שעבר לי בראש, זה שני דברים באמת אולי שדווקא הם נגד העולם המערבי והמתקדם, אחד זה באמת שאולי בחברות מסורתיות, תתקני אותי אם אני טועה, בדרך כלל יש יותר תמיכה נגיד קהילתית לאם ולילוד, זאת אומרת נגיד יש בחברות שבטיות נגיד, או במקומות שבהם חיים בחמולה, אז יש יותר אנשים שיכולים לעזור, ומנגד דווקא אני מרגיש כאילו העולם המערבי דורש היום מהאימא, שזה אתה ילדה את ילדה הראשון, לביצועים הרבה יותר מתקדמים, את יודעת, זאת אומרת...
כמו מנכלית יאו, מיירס.
אני חייבת להגיד שלדעתי, אני לא בטוחה שההנחות האלה מבוססות מחקרית, כי אני חושבת שחברות מסורתיות, תראו, זה דיון סוציולוגי, וזה לא, כן. זה לא המקצוע שלי, אבל אני חושבת שחברות מסורתיות כיום, הן לא החברות המסורתיות שאנחנו... שנמצאות בקונספט שלנו.
כן.
כי שוב, אני חושב שגם בחברות מסורתיות היום, יש פיחות במעמד האישה, זכויות הסוציאליות שלה מקופחות, לא ברור שבאמת מערכת, למרות שחיים אולי בקבוצות יותר גדולות, באמת יש תמיכה רגשית יותר משמעותית. אז שוב, אני לא יודעת להגיד בוודאות, זה לא המקצוע שלי, אני לא סוציולוגית, אבל... זה נכון שהחברה המערבית שאנחנו חיים בה גורמת איזשהו דיסוננס במעמד של האימא, בגלל שהיא נדרשת להרבה מאוד תפקידים שלא היו מקובלים בעבר. אז ההשקעה האנרגטית שלה התחלקת בין התפקיד האימאי המסורתי לבין תפקידים אחרים שנדרשו ממנה בחברה. עכשיו, לגבי הכנסת גברים לתוך המעגל הזה, שוב, אני לא סוציולוגית, זה לא תחום מקצועי, אבל אני חושבת שככל שנעשה יותר psycho-education, וככל שהחברה ככלל תבין את הצרכים של אנשים אחרי לידה, כך ייטב, כך הם יוכלו לקבל גם לגיטימציה למצב שלהן, וגם לגיטימציה למילוי הצרכים שלהן.
אין מה לעשות, בסופו של דבר צריך לחנך אותנו הגברים.
נכון.
זה ודאי וסופי.
מוכח מחקרית.
כן. יש נקודה נוספת שעלתה ככה, וזה כשחנו, עבדנו על התוכנית הזאת עם הרעיונות והכל, דניאל ככה זרקה לנו, תגידו, מה עם הורות גאה? גם גברים יכולים לסבול מדיכאון לאחר לידה, והפלה ופלה.
או לא הפלה ופלה, תלוי איך אתה מגיע לזה, התשובה היא כמובן שכן. קודם כל בוא נתחיל מזה שגם האב, עזוב, אפילו בזוג הטרוסקסואלי, גם האב יכול לסבול מבייבי בלוז או מדיכאון אחרי לידה. כמובן שבמקרה של האבות, אנחנו מורידים את החלק ההורמונלי, אבל עדיין נשאר כל החלק הסוציאלי וגם החלק האישי. זאת אומרת, יכולים להיות אבות רגישים או מועדים לדיכאון, או אפילו סתם כאלה שנמצאים באיזשהו מקום מאוד לא יציב בחיים שלהם, שחווים גם הם טלטול מאוד גדול, אתה יודע. אני זוכר בתור, זה אני יכול לדבר בגוף ראשון. אני זוכר כשהפכתי להיות אבא, החיים שלי התהפכו. ולפעמים ההתהפכות הזאת, אתה יודע, יש בה נפגעים. ואבות יכולים להיות עם דיכאון אחרי לידה. אמנם זה בדרך כלל מקבל פחות את הפוקוס, אבל זה יכול לקרות. גם בזוגות גאים, ופה אנחנו באמת יכולים, אני חושב שאפשר עכשיו לעשות משחק ולמצוא איזה 8 או 9 צירופים שונים של אמא ואמא, או שני אבות שהם פונדקאית, או תרומת זה או תרומת זה, כל האופציות
האלה. הורות משותפת.
הורות משותפת. אני חושב שאתה המשפחתי, בוא נקרא לזה אתה המשפחתי ככלל.
אף אחד לא חסין.
אף אחד לא חסין, ואני חושב שאם כבר, אז זה מוסיף סיכון להיות בתא משפחתי כזה, כי הסיכוי שיעלו עליך אפילו קטן. זאת אומרת, מי חושב על זה שהבן זוג של האבא, שנולד לו ילד מאם פונדקאית, יכול להרגיש דיכאון אחרי לידה, אבל מסתבר שזה יכול לקרות, זה יכול לקרות לכולם.
אז אולי מדובר פה בעצם בדיכאון שהוא אחרי לידה, ואנחנו רואים את זה בעיקר אצל נשים, כי הן אלה שבסופו של דבר מטפלות בתינוק, ופתאום הקיום של משפחות גאות ששוברות לנו את התבנית הזאת, ופתאום יש לנו הורי אחד והורי שתיים, יש לומר הורי אחת והורי שתיים, שהורי אחת והורי שתיים הם בעצם בני אותו מין, וכשאנחנו רואים שזה שני גברים, גם אחד מהם סובל מדיכאון לאחר לידה. המחקר הראה שזה מי ש... לא, אני אומר מה, מה המחקר מראה. המחקר מראה שמי שהוא ה-caretaker העיקרי של הילד.
אז שוב, אני עכשיו עונה לך תשובה רק מתוך ההיגיון שלי. זה ברור שככל שהציפיות עליך גדולות יותר, ככה גם הסטרס שאתה חש גדול יותר. אם בחלוקת התפקידים בין שני בני הזוג יש אחד שהוא מוגדר כדומיננטי, ברור שהסטרס עליו יהיה יותר גדול, ואז הוא גם יהיה יותר מועד לפורענות. אבל אני אומר, אנחנו חיים בתקופה מרתקת מהבחינה הזאת. אנחנו, אתה יודע, לפני 100 שנה לא היינו מנהלים את הדיון הזה בכלל.
גם לפני 50.
כן. לא, לפני 100 שנה גם לא היה מיקרופון, אני חושב, אבל לצורך העניין, לפני 100 שנה, יכול להיות שמבחינה הזאת, הדברים היו נראים הרבה יותר בסיסיים ופשוטים. היום אנחנו נמצאים במצב שמצד אחד אנחנו, יש לנו מונח כזה שנקרא gender-based medicine, זאת אומרת, אנחנו כן מדברים על רפואה מבוססת ג'נדר בהקשרים מסוימים, ואפילו קמים מכונים, כמו לדוגמה עולם ומלואה, שנותן מענה לנשים ולהתמודדויות הנפשיות שלהם. זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר בהצמדת אבחנות מסוימות לג'נדר מסוים, אוקיי? כמו שלא רק גברים עושים התקף לב, אוקיי? וגם נשים יכולות לעשות התקף לב, ואנחנו לפעמים אפילו קצת מפספסים את הנשים שיש להם אוטם בשריר הלב, כי אנחנו חושבים על זה שזה מחלה של גבר. גם פה אנחנו צריכים לצאת מתוך התפיסה שדיכאון אחרי לידה קורה רק לאמהות שילדו. כמו למשל, אמהות שלאו דווקא הן ילדו את הילד. נגיד אם יש זוג נשים ואחת ילדה, השנייה יכולה לסבול מדיכאון אחרי לידה, או שני גברים עם אם פונדקאית וכולי וכולי, כל הווריאציות האחרות. בכל המצבים האלה יכול להיות דיכאון אחרי לידה, ואנחנו צריכים לדעת לנתק את את התמונה הקלאסית של לידה שווה, או לידה היא תנאי הכרחי לדיכאון אחרי לידה.
אז פה עכשיו אני אשאל אותך, דוקטור.
כן.
אתה שומט את הקרקע על חצי מהשיחה שלנו. אז כאילו דיברת עכשיו על כל האספקט הפסיכוסוציאלי.
מה קורה עם הקטע?
עם ההורמוני.
אז עוד פעם, אז מכיוון שגם להורמונים יש פה אפקט מאוד משמעותי, אנחנו עדיין נמצא במרבית המקרים שמי שסובל מהדיכאון החמור יותר, זה באמת האמא שילדה את התינוק. דרך אגב, אני זוכר שדניאל שאלה אותנו עוד משהו, היא שאלה אותנו האם אם פונדקאית יכולה לסבול מדיכאון אחרי לידה. עכשיו פה, אנחנו שוב מנתקים, אבל בכיוון ההפוך. פה אין לה את כל הלחץ סוציאלי, כי היא לא אמורה לטפל בילד. מצד שני, עדיין יש את המפל של ההורמונים, אז אני מניח שגם במקרה הזה יכול להיות שאם פונדקאית אחרי שהיא ילדה, תרגיש איזשהו דכדוך, אולי תקשר את זה אפילו לפרידה מהילד וכולי, ולכן יכול להיות בהחלט שגם המרכיב הביולוגי, כשהוא סטנד אלון, יביא בסופו של דבר למצב של דיכאון ברמה כזאת או אחרת.
אתה זוכר מה דוקטור תמר אלעם גינדין אמרה לנו בפרק על הפונדקאות, שמיד אחרי שהוא נולד היא ביקשה שלא יניחו אותו, לא לראות אותו, זאת אומרת, היא הכינה את עצמה למקום הזה.
אני חושב שדוקטור גינדין היא דוגמה לחוזק ולעוצמה, והגיעה למקום הזה מתוך מקום מאוד חזק. אני חושב שחלק מה... אנחנו עכשיו עברנו פרק, אנחנו מדברים על פונדקאות, אבל אני חושב שזה אולי חלק מהדברים שמנסים להבין באם פונדקאית לפני שהיא מתקבלת לתפקיד, את החוסן הנפשי שלה, היכולת שלה להתמודד עם זה. אבל עוד פעם, לא בטוח שכל מקרה שדיכאון אחרי לידה אפשר להבחן לפני. אני רק אומר, צריך לזכור, ברגע שמבינים את המנגנון בצורה טובה, זה מאוד ברור גם להבין את כל ההשלכות שלו. יש את הצד הביולוגי, יש את הצד הפסיכוסוציאלי, ויש גם את הצד האישי. אני חושב שאפילו אפשר לעשות את זה משולש. אוקיי? האדם, הסביבה והביולוגיה של האדם. וברגע שאנחנו מסתכלים על המשולש הזה, ברגע שכל אחת מהרגליים לא יציבה, השולחן מתנדנד.
אתה רופא ילדים במקצועך.
כן.
אתה פוגש ילדים, אתה פוגש את ההורים שלהם. אתה מסתכל על אמהות של תינוקות ואומר, רגע, יכול להיות שמשהו, אני צריך לשאול אותה עוד איזה 2-3 שאלות?
כן, אז יש מונח כזה שנקרא ביקור ראשון, והמזכירה שלי יודעת, ואני מניח שזה גם ככה בכל המקומות האחרים, שלביקור הזה מקצים זמן כפול. עכשיו, זה לא שבאמת הבדיקה היא הרבה יותר ארוכה מבדיקה של ילד רגיל. להפך, בדרך כלל מגיעים עם תינוק בריא. אנחנו עושים לו בדיקה ראשונה כמו שעושים אחרי הלידה, ובודקים שהכל בסדר, כל האיברים במקום, אבל זה לא העניין החשוב. מה שחשוב בפגישה הזאת, זה בדיוק ההיכרות וההדרכה. ואני משתדל, כשאני מדבר עם ה... בדרך כלל ההורים מגיעים שניהם, לפעמים גם האמא מגיעה לבד, זה גם מעניין מתי ההורים שניהם ומתי האמא לבד. בדרך כלל אם האמא מגיעה לבד זה ילד שלישי ומעלה, מישהו צריך לשמור על הגדולים שנמצאים בבית. אבל כשהאימא מגיעה, אני גם מקדיש זמן כדי להדריך אותה, לעשות מה שנקרא reassurance. אתה יודע שאמרתי לך את זה כבר הרבה פעמים, שרפואת ילדים זה בעצם רפואת הורים. הילדים יודעים להחלים לבד לרוב, בהורים אנחנו צריכים לטפל. אז צריך לתת הרבה הדרכה והרבה הסברים, ועצם העובדה שאני נותן לה מידע, כבר מורד קצת את סף החרדה. אבל מה שאני מקפיד לעשות במפגש הזה, גם להשאיר איזשהו פתח לבקשת עזרה, אוקיי? אני פוגש את האמא ממש כמה דקות, קשה לי הרבה פעמים להתרשם מסימנים עדינים, אלא אם כן היא באמת מגיעה גמורה לגמרי, ואז זה מאוד ברור, לא מאופרת, לא מסודרת, שער סתור, מבולבלת, בוהה בחלל, שואלת שאלות שחוזרות על עצמם או לא מקשיבה, אתה רואה לפעמים שמישהו לא מקשיב למה שאתה מדבר, זה סימנים מאוד קלאסיים, אבל זה לא קורה הרבה. אוקיי? כמובן שאם זה קורה, אני לא עוזב את זה. הרבה פעמים... במפגש קצר קשה לעלות על הסימנים העדינים יותר. מה שאני משתדל לעשות זה באמת להשאיר מקום, להגיד לאמא, תשמעי, אני פה לכל שאלה, ושאפשר לבוא גם אם לא בטוחים, כי הרבה פעמים אתה יודע, לא נעים לבוא לרופא, מה נטריד אותו, מה נבוא בגלל כזאת שטות, וזה, אני, אתה יודע, מאוד חשוב לי לתת להורים את התחושה שהם יכולים לבוא מתי שהם רוצים, ולהתייעץ מתי שהם רוצים, וזה איזשהו פתח נוסף. זה לא אופייני שמי שעולה על זה בדרך כלל זה רופא ילדים, אבל זה יכול לקרות. זה יכול לקרות שרופא הילדים יהיה זה שמרים את הדגל לחשד להבחנה הזאת. וכן, אני משתדל, בוא נגיד, אנחנו, הרופאי הילדים, מודעים לדבר הזה שנקרא דיכאון אחרי לידה, למרות שזה לא הבעיה של הילד, אבל זה הבעיה שלנו, של הרופאים.
לפני שנשמע את ההתייחסות של דוקטור גבי אייזנברג, כוכבית קטנה. יש משהו שלא דיברנו עליו, ואם מישהו ממאזיננו נתקל בעולם הזה של דיכאון לאחר לידה, שאלון אדנבור.
עידן, מה זה שאלון אדנבור?
שאלון אדנבור הוא שאלון סקר, הוא לא שאלון מאבחן. זה 10 שאלות שנראות נורא גנריות, שאמור כביכול לתת אינדיקציה האם מישהי סובלת מדיכאון לאחר לידה. אני חייב להגיד לך, הסתכלתי על 10 השאלות האלה.
נכנסת לדיכאון.
לא, אבל אני חושב שאם הייתי ממלא אותו, אז גם אצלי היו יכולים לאבחן דיכאון לאחר לידה.
אוקיי, בוא, מילה על בדיקת סקר. בדיקת סקר צריכה להיות מאוד רגישה. היא לא חייבת להיות מאוד ספציפית, אבל צריכה להיות מאוד רגישה. זאת אומרת, הרבה יותר מסוכן לפספס מישהי שיש לה דיכאון, מאשר לחשוד במישהי שבסוף מסתבר שאין לה דיכאון. אוקיי? ולכן בדיקת סקר, נגיד החורים שלה הם מאוד קטנים, מאוד קל להתאפס ברשת.
אבל השאלות הן נורא כלליות.
נכון, זה שאלות נורא כלליות, אבל מסתבר ש...
האם לא ישן טוב בשבועיים האחרונים?
כן, איזה אימא ישנה טוב.
בדיוק,
נכון. נכון, אבל בגלל זה הם לא מספיק נקודה אחת. מה שאני אומר זה שצריך להיות high index of suspicion. אנחנו כל הזמן צריכים לחשוד שזה קורה, ובמקרים שבאמת יש איזשהו ספק, אנחנו מפנים מעלה לבירור. אני חייב להגיד שאני לא משתמש בשאלון הזה. אני משתמש ב-common sense, כשאני מדבר עם אימא. יכול להיות דרך אגב שאצל הגינקולוגים זה יותר נפוץ, כי הגינקולוגים עוקבים אחרי האם. אני בסך הכל בודק בעיקר את הילד, והאימא היא לא הנושא המרכזי של המפגש. יכול להיות שאצל הגינקולוגים זה יותר נפוץ, אולי צריך לשאול גינקולוג בעניין הזה. אבל בסופו של דבר, מה שצריך להבין, שמי שנכשל בם, או מי שלא יודע, קיבל חיובי או שלילי, תלך תסתכל על זה במבחן הזה, זה לא אומר עליו שום דבר. זה רק אומר שהוא צריך ללכת לבדיקה קצת יותר עמוקה ויסודית, כדי לברר אם באמת יש לו דיכאון. עולה.
דוקטור גבי אייזנברג.
אנחנו יודעים שאורך ממוצע של אפיזודה דיכאונית הוא 9 חודשים.
כאורך ההיריון.
כאורך ההיריון. העניין הוא שלהיות במצב דיכאוני במשך 9 חודשים, קודם כל זה סבל עצום, ב' יש לו השלכות גם גופניות, וכמובן כל מה שדיברנו על נושא האובדנות, וב' צריך לזכור שדיכאון אצל האמא יש לו השלכה משמעותית לגבי התפתחות התינוק, כי התינוק רך נולד, או גם למעשה עובר, ה-well-being שלו וההתפתחות התקינה שלו תלויה הרבה במצבה שלהם. כשהוא עובר על ידי העברת הורמוני סטרס ועל ידי השפעת הסביבה הרחמית על ההתפתחות, וכילוד בעצם על כל נושא של ציר החברות וסיפוק הצרכים גם הפיזיים, אבל בהחלט גם הפסיכולוגיים של הילוד. אני הרבה פעמים אומרת לנשים, או בכלל אני אומרת את זה גם בהרצאות שאני מעבירה, שדיכאון אצל האמא זה כמו לזרוק רימון. יש הרבה מאוד נפגעים. אחת הסיבות בעצם לטפל באימהות זה לתת איזשהו טיפול מניעתי לילדים, כדי בעצם למנוע יצור נזק להתפתחות של התינוק.
אז מדובר פה בעצם במשהו שהוא כבר בריאות הציבור, לא רק בריאות האישה ובריאות המשפחה.
בהחלט, מדובר באישו מאוד מאוד משמעותי של בריאות הציבור. למעשה, כשאנחנו מטפלים בגלל דיכאון לאחר לידה, אנחנו כבר עושים טיפול מניעתי לדורות שיבואו. היום אנחנו יודעים שפגיעה בציר החברות אצל הילד, אם הציר עצמו נפגע, אנחנו נראה פגיעה לאורך חייו הבוגרים, ופגיעה למעשה גם ביכולת שלו להתקשרות לילדיו הוא והעברה בין-דורית. ואנחנו יודעים שיש לזה מקבילה הורמונלית.
יובל, בנקודה מסוימת, דוקטור אייזנברג ביקשה לחדד נקודה מאוד מאוד חשובה מבחינתה, קריאה נרגשת לכולנו, כל מי שחי בחברה.
הטיפול, באמת, יש לו חשיבות ראשונה במעלה, ואני חושבת שהסטיגמה הרבה פעמים עוצרת נשים מלקבל טיפול, וחשוב להבין שיש מגוון אפשרויות טיפול, ושזה שאישה מדווחת על תסמינים של דיכאון, זה לא עושה אותה אימא לא טובה. להפך, דווקא קבלת הטיפול הופך אותה לאימא טובה יותר, כי היא תוכל לתת טיפול נכון לילד שלה וליהנות בעצמה מהאימהות. ככה שאני חושבת שזה מסר שהוא סופר חשוב בנושא של הלגיטימציה של אישה לחוות את התחושות שהיא חובה, וגם חשוב לי שוב לשים דגש על זה שמדובר בבעיה רפואית, ממש בדומה לסכרת או ליתר לחץ דם. הבסיס הוא בסיס פיזיולוגי. זה שנלווים לזה תכנים חשיבתיים שהם מעוררים הרבה פעמים תחושות אשמה או תחושות אמביוולנציה או שיפוטיות מצד הסביבה, זה מצער, אבל ההפרעה בבסיסה היא הפרעה רפואית. וחשוב להבין את זה.
בסופו של דבר, מחלה ככל המחלות. לאורך הרעיון המאוד מאוד חשוף עם אוריאל, יש דבר אחד שהקפיד לעשות. וזה לא לקרוא
לילד בשמו.
לילד בשמו. ותהיתי למה.
אז בוא נדבר רגע למה אני לא רוצה להגיד את השם שלו. אני רוצה קצת לשמור אותו מההזדהות עם הסיפור. זה לא סיפור עליו. זה סיפור עליי. ועל החוויה שלי. ואני חושבת ש... אני לא רוצה שיקרה מצב שמתי שהוא ישמע את זה, והוא ידע אגב, זה לא שהוא לא ידע, אבל אני מאוד רוצה להפריד בין הזהות שלו לבין הזהות שלי והחוויה שלי, כי זה באמת לא סיפור על הילד, זה סיפור על האמא, וגם זו באמת האמא שאמורה לדעתי להיות הרבה יותר במרכז אחרי לידה, אז בגלל זה חשוב לי.
זאת אומרת, את יודעת שפספסת עכשיו את הטיקט הפולני הכי חזק של... אתה לא יודע מה עשית.
אני מעוניינת לשחרר אותו מכל...
את מבטרת על זה.
אני מבטרת, אני מקווה מאוד שבתור אימא, אני אבטר לו כל הזמן על איזושהי תחושה של... על אחריות, על כל מה שקשור אליי.
עושים רפואה, פרק על דיכאון לאחר לידה, סיימנו. תודה למוריאל אותן ולדוקטור גבי אייזנברג מעולם ומלואה. תודה לדור קומט ולדניאל זיסמן. רשת עושים היסטוריה. רן לוי העורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה. להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, ranlevi.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק
ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.
לא את ההחלטה, אבל...
כרופא שנועצים בו.
כן, את ההסבר.
כרופא, לא שנועצים בו,
מתייעצים איתו. אוקיי. אבל גם אף אחד לא מתייעצים איתי בהקשר הזה, אני רופא ילדים.
לי כל גל נושא מזכרת, מן הבית, מן החורף. ועל זה נאמר, חורפים, המליף.
שני אחד.
חבר'ה, אנחנו מקליטים! תודה!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.